חוזרים. ספרנו שלוש שלמות הן יסודות הנישואין על פי תורת ישראל. אנחנו בעמוד 27 ממשיכים במסע המדהים, ייחודי, חשוב להבין לקראת מה אנחנו הולכים ואיך להצליח לבנות, לשמר, לפתח מערכת זוגיות טובה, תוססת, כדי שלא ניפול בפח של כל המטיפים החדשים שמבקשים לפרק את המבנה הזוגי ואת הברית המופלאה הזו, ולספר לנו על משפחות אחרות ועל זוגיות אחרת וכל מיני חכמי חרש מחשפים למיניהם שמסכנים את האושר של חבורה אנושית, מטיפים לאנוכיות, לחיים שאין בהם התמסרות והקרבה. כל זה אנחנו צריכים ללחום בתבונה, בחוכמה, עם הרבה מוסר ורצון טוב, ובזה אנחנו בעצם עסוקים. אנחנו בעמוד 27. אני חושב שהגענו הגענו לכותרת הבאה, או שעדיין לא סיימנו את זה? אני חושב שאחת, שתיים, שלוש, פסקה שלישית, הגענו כמעט לסופה. אולי אפילו לסופה. אולם רק אשר מתגברו על נטייה זו. אמרנו שיש חשיבות עצומה בתחילת הנישואים לקבל באיזושהי רמה החלטה להתמסר לזולת. וראינו את הקושי לקבל החלטה כזו, כי עומד בניגוד גמור לטבע האנושי להתמקד בעצמו, להתמסר לרצונות שלו, לרצונות השטחיים, לאו דווקא לרצונות הפנימיים, אלוהי וכך היה. אבל יש לו נטייה להתמסר לרצונות היותר שטחיים שלו, יותר נוחים. ברגע שאנחנו מציבים לפניו תנאי להצלחה, אתה תצליח אם תלמד כך וכך ברציפות, כך וכך ימים, הוא מרגיש קושי. כי בזמן הפנוי שלו הוא לא רוצה בדיוק ללמוד, הוא רוצה לעסוק בדברים אחרים. אז ברגע שאנחנו מציבים תנאי, שהוא חותר תחת הטבע הזמין של האדם, הטבע האנוכי, זה דבר שהוא קשה. אז מי שלא מוכן לעמוד בגיבושון הזה, מי שחושב שזוגיות תוכל להצליח גם מבלי הקבלה הבסיסית הזו של האדם, יש לו כמובן טעות. אכן, זוגיות לא יכולה להיבנות, לא יכולה להצליח, ודאי שלא לסגשג, על בסיס של הימנעות ממוכנות לתת, להקריב ולהתמסר. חד וחלק, מי שיבוא אל תוך הזוגיות עם יותר מדי רצונות אישיים שלו, במוקדם מאוחר ימצא את עצמו נתון במלחמה. במוקדם מאוחר ימצא את עצמו מסוכסך עד למעלה מן הראש. כן? זה דבר צריך לקחת בחשבון. דיברנו על זה, אשליות ומציאות בחיי הנישואין. אנשים שנכנסים לנישואים אפילו בלא מודע, כן? עם תקציבי ענק של אנוכיות, בתקווה שהזוגיות יכולה להכיל את התקציבים האלו, אבל הם מקבלים קלקול קיבה מהר מאוד. התפריט הזה הוא מסוכן, הוא רעלי מאוד. כן? צריך מאוד להיזהר מהאנוכיות הזו. אנחנו לא נגד זה שאדם ירגיש את קיומו הפרטי, אבל עד כמה להתנפח, עד כמה לגדול ולתפוח, כן? זו שאלה, צריך להיזהר מאוד בזה. הכל צריך להיות בגבול הטעם הטוב, והכלל הגדול הוא שמידת האנוכיות שלנו, אם אדם רוצה לדעת אם הוא חרג ממידת האנוכיות המותרת על פי משרד הבריאות, הוא צריך לעשות מחשבון פשוט. ברגע שהרצונות האישיים שלו מעכבים, מונעים, מטרפדים, רגישות כלפי הזולת, דברים מאוד בסיסיים, דרך ארץ, כלפי הזולת, סימן שהוא הגזים, סימן שהוא כבר לא יוצא מהדלת, סימן שהוא כבר יותר מדי תפוח. ברגע שאדם מרגיש שההתנהלות שלו בתוך הזוגיות היא באה לחשבון יסודות פשוטים בדרך ארץ, כן? הקשבה, רגישות, חלוקה בסיסית של זמן, של משאבים, בינו לבין בת זוגתו, וכן הלאה וכן הלאה. יש הרבה פרטים לדבר הזה. ברגע שהוא מרגיש, שהוא מתחיל, כן, להימנע, לחסר, להזניח, להפקיר, לזלזל, בחיובים הפשוטים של דרך אחרת, סימן שהוא מנופח. לא סימן טוב. מה שעושים בני אדם בדרך כלל, אנוכיים שלא מוכנים לוותר על יתרת הבשר שלהם, אותם אלו ששואגים מתוך קופה של בשר, עריות טורפים כאלו, מה שעושים בדרך כלל, שמגלים את חוסר המשקל, שיווי המשקל, בין הרצונות הפרטיים שלהם, בין הצרכים הבסיסיים של בת הזוג, הם מתחילים לעקוף את עצמם, מתחילים להתפלא על הזולת, מה הוא בעצם רוצה, מה חסר לו, מה הוא מתלונן, אני בסדר, מה, את לא יודעת שהעולם שלנו זה עולם של חטוף ואכול? שהעולם שלנו זה כל מי שזריז, הוא קודם, הוא מרוויח. את לא יודעת שהעולם שלנו זה לא עולם של פריירים שמרגישים לזולת. זה עולם של צריך להיות חזקים, זה עולם אבולוציוני, זה לא עולם של אמונה. זה לא עולם של אמונה, להתחיל להאמין בטוב, בחסד. זה עולם אבולוציוני, החזק שורד. הוא לא אומר את זה אגב, אבל הוא מתנהג כך. כשאנחנו מתנהגים בכוחנות, אנחנו באופן אוטומטי מפסיקים להאמין ומתחילים להיות דרוויניסטים. טיפוסים שמאמינים בכוח, בחזק שורד. אז אם אדם מפעיל את ה... גם זה לא נכון, אבל אם אדם מפעיל את זה נגד איזה אדם רשע, יאללה, בסדר. אבל כשאדם מפעיל את הדבר הזה, את השיטה הזו נגד אשתו, ושהוא רואה את עצמו איזה יצור שעושה ככל שלאל ידו לא להיכחד, ובשביל לא להיכחד הוא מתחיל לפתח כל מיני איברים ויכולות שעניינם זה להדביר את הזולת ואת צרכיו הבסיסיים, ובלבד כדי לשרוד, זה דבר בעייתי מאוד. ואני לא התכוונתי להגזים במה שאמרתי, דרוויניסט ולא מאמין. זה אמת. כך אומר הרב וולבה, ספרו על אישור. כן, כשאדם מגיע לצורת התנהגות כזו, בין אם זה עם בת זוגתו, בין אם זה עם חברו, הוא טיפוס שורד. טיפוס שורד זה טיפוס שצריך להיזהר מפניו. הוא לא בוחל באמצעים כדי לשרוד, כן? הוא לא בוחל באמצעים. לפעמים הוא מתוחכם, אז האמצעים יותר מתוחכמים ומוסווים. לפעמים הוא גס ובוטה, אז הוא יכול להשתמש בכוח הזרוע, בגסות, בגלוי. אבל תיזהרו מטיפוסים דרוויניסטים. וקודם כל זה ייזהר מעצמנו, מהדרוויניסטיות שבתוכנו. האשליה הנוראה הזו, שאם נהיה יותר זריזים, יש זריז נזכר, כן, צריך להיות זריז, ותוך כדי הזריזות הזו אתה משקר, אתה חודר לגבול של חברך, אתה מונע ממנו שוויון הזדמנויות, אני חושב שיקראו לזה, לא משנה. בתוך החריצות הזו, אבל לא, זה לא כך. אמרו חז"ל, יש זריז נזכר ויש זריז חוטא. צריך להיזהר מהזריזות החטאית, הזריזות הדרוויניסטית, הישרדותית, שלא תבוא על חשבון המוסר הפשוט. כן. מי מאלה? אמרנו, נטייתו הטבעית של האדם, לדאוג לעצמו על חשבון צרכיה של אשתו, לא לוותר. אולם רק כאשר הוא מתגבר על נטייה זו, הוא מצליח לשלב, להכניס, למקם, איזשהו התחייבות בסיסית של התמסרות, יש תקווה להצלחת הנישואין. יש. אבל ברגע שהמעט הזה לא נמצא בפנים, ואילו כל פעולה אנוכית מצידו מהווה חתירה תחת יסודות הנישואין. זהו. חתירה תחת יסודות הנישואין. להשמיט את הקרקע של נישואין. אנוכיות זה שמיטת הקרקע של הנישואין. המציאות, אין אישה מושלמת. אנחנו דיברנו על זה כבר, על הטעויות והאשליות בחיי הנישואין, שאדם חושב שאישה מושלמת, וכן הלאה וכן הלאה. יש פה קצת חזרה על דברים שכבר אמרנו. זו הזדמנות למעין חזרה במילים קצת שונות, אלו שלא שמעו, ודאי וודאי, שזה לימוד ראשון יהיה בשבילם. חלק מהדברים יהיו מוכרים, אפי כן לא נימנע מלקרוא אותם, יש צורך לומר כמה מילים, אבל בסך הכל דברים שכבר אמרנו השורות הראשונות. זמן לא רב עשוי לחלוף מתחילת הנישואין. כלומר, מה? כן, כן, כן.
הרצונות האנוכיים האלה, יש דברים שאנחנו המקום הזה שהוא אנוכי, ואיפה...
כן. קודם כל צריך לדעת, שהאנוכיות של האדם, האנוכיות של האדם היא מתבטאת בכל תחום. לא רק בתחום הפיזי, של אכילה ושתייה, זה מתבטא גם בתחומים הרוחניים. גם בתחומים הרוחניים, בשאיפות הגלויות, בשאיפות הרוחניות הגלויות שלנו, שאנחנו חשים בתוכנו, אם זה רצון ללמוד, אם זה רצון לקיים מצווה אפילו, הרצונות האלו יכולה להיות בהם אנוכיות עצומה. קוראים לזה צדיק בפרווה. זה מישהו שהוא קונה לו הרבה רוחניות, אם זה בידע, אם זה במצוות, אבל הוא רוצה להרגיש טוב. לא אכפת לו שלזולת אין חוכמה. הוא לא יתרח ללכת ללמד מישהו את האלף בית. זה למטה מכבודו. זה גם יכול לבוא על חשבון ההתפתחות הרוחנית שלו, אתה מבין? האנוכיות יכולה להופיע בכל רמה ורמה. כל רמה ורמה. כן? יש כלל גדול, יצר הרע, הוא מתלבש, על כל כוחות החיים הגלויים של האדם. הגוף זה הכי גלוי, הנפש קצת יותר למעלה, יותר פנימי, הרוח יותר פנימי, אבל כל אלו זה עולמות גלויים. זה שאיפה הכרתית. כשאתה שואף ללמוד, זה שאיפה הכרתית, זה שאיפה שאומנם מקורה הוא בנשמה, אבל שזה מתגלגל מהנשמה, זה מתגלה בצורה הכרתית ברגע שלנו, במחשבה שלנו, ברצון שלנו, נכון? ברגע שדבר הוא הכרתי, כל כוח חיים שהוא הכרתי, באופן אוטומטי, יש בו דריסת רגל ליצר. ומלא, כבר צריכים לפקח שאותה נטייה לא תיפול באנוכיות. במילים אחרות, אתה יכול לדעת את כל השעס ולהיות אגואיסט גמור. עד כדי כך. ממש, יתרה מזאת. אתה יכול אפילו להיות קדוש ולהיות אגואיסט. לטפח את הרוחניות שלך ולקיים קשר עם הקדוש ברוך הוא שמבוסס על עונג עצום של קרבת אלוקים, כמה שזה נשמע מופלא, ועדיין להיות אגואיסט גדול, לשמוח בשמחה שלך, לשמוח בשמחת הדבקות שלך, ולא אכפת לך בכלל שאחרים מסכנים. לא אכפת לך. עד כדי כך, דבר שלכאורה נראה מאוד מאוד מוזר. נכון, שאלה מאוד מעניינת. אבל תשאל את עצמך, בסוף יום, שאתה מרוצה ושמח בתוך בית המדרש, כן? וכולך כזה התמוגדות מנחת על כל התורה שלמדת, ועל הרגשות הנפלאות שהרגשת בעקבות הלימוד, ויחד עם זה, למרבה הפלא, אתה יכול בקלות להתעלם מהצרכים של הזולת. איך על זה הולך ביחד? איך יכול להיות שאדם קיים עם... אנחנו מכירים את הסיפור על אותו, על הבן של רשבי, שלמד תקופה מאוד מאוד ארוכה, וחזר לביתו לתקופת החגים, לחופש, אז הוא רחב על החמור, על שפת הנהר, וכולו היה מאושר ושמח על כל התורה שהוא למד. ופתאום הוא ראה אדם מכוער ואמר לו, למה אתה כך מכוער? מרוב זכיחות הדעת שהייתה לו בלימוד התורה, הוא התחיל להתנשא על האדם המכוער. למה אתה כך מכוער? מה אתה רוצה ממני? אמר לו הבן אדם. לך לאומן שעשה אותי, תגיד לו, למה הוא עשה אותי מכוער? מה, אתה לא יודע שהכל בהשגחה? אתה לא יודע שלכל אדם יש מקום? לכל דבר שלו את הזמן שלו? אתה לא יודע? אז אומר לו, הבן של רשבי, אולי בני עירך מכוערים כמוך? איך יכול להיות שאתה כל כך מכוער וסובלים אותך בתוך העיר שאתה גר? בטח כולם כמוך. אז אף אחד לא צוחק עליך, כולם כמוך. דברים קשים, הוא אמר לו. צריך להבין את העומק של דברי רבי אלעזר. צריך להבין את הדברים שהוא אמר. אבל באופן כללי, הוא למד הרבה תורה, הרגיש טוב, ואחרי זה יצא רגע למקולת וראה את כל אלה שמתרוצצים ברחוב, ואמר, איזה עלובים הם, עלובי החיים. אני לומד תורה. אתה מבין? זה יכול לבוא דווקא מתוך רגשות של התרומות רוח. דווקא מתוך כך אתה יכול לזלזל באנשים. איך אמר לי מישהו? הוא לומד תורה, אחרי לו אפילו על אשתו מסתכל, שמתעסקת, אני יודע מה, בענייני הבית. אפילו על אשתו הוא מתחיל לזלזל בה. מה היא מתעסקת כל חייה? מה היא עושה? שלא לדבר לאנשים חילוניים כביכול, שלא לומדים תורה, מסתכל עליהם, בבוז. זה בעיה רצינית. יצרה התלבש לו ללימוד. אם אתה לומד תורה וכך אתה מסתכל על אנשים, ואין לך אפשרות לשקף ולהתבונן פנימה לתוך נשמתם ולדעת כמה אנשים נפלאים, אתה בבעיה. אז אפשר להיות רוחני ולהיות אגואיסט. זה אפשרי. זה פלא, אני יודע שזה פלא. אבל ככה זה. הניסיון מעיד על כך. אם הניסיון לא היה מעיד על כך, בסדר. הייתי אולי צריך, חובת ההוכחה הייתה מוטלת עליי. אבל הניסיון מעיד על כך. ולא דווקא ניסיונם של אחרים, זה גם ניסיונם הניסיון שלנו. אני מדבר אפילו על עצמי, כן? מדבר על עצמי בסופו של יום. ברוך השם, בסופו של יום אני יכול להרגיש מאוד מרוצה כאן. מאוד מרוצה, תאמין לי. אני מלמד, מדבר עם תלמידים, אני פוגש עולמות, קצת משפיע, קצת מדריך, קצת פה, קצת שם. איך אתה מתייחס לאשתך שאתה חוזר בסוף היום? בגאווה? למי יותר כבוד? מה, אתה קזבלן עכשיו כזה? אני... או שאתה מסתכל, מתייחס בחמלה, ברחמנות, בענווה כלפי, כן? בחסד, איך אתה מתייחס? זו שאלה גדולה, זה לא מובן מאליו. שיוצאים אחרי יום לימוד וחוזרים הביתה לקן המשפחתי, מתייחסים בהתחשבות, ברגישות, לילדים, לאישה. מתייחסים לילדים, כן? בכבוד גדול, רוצים בפיתוחם, רוצים בקידומם. לא, הרבה פעמים אדם כזה חוזר הביתה, וגם שם הוא מתעסק בשלום. הולך לשמוע עוד שיעור, לקרוא עוד ספר. כן? מה הוא מתעסק עם כל המלחכי פנחות האלו? הילדים הקטנים האלו, זווי אחותם, עם האישה שכל מה שמעניין אותה זה רק... אתה מבין? מאוד מסוכן. דמים שומר אור. זה הנקודה. צריך מאוד להיזהר מזה. כתוב שיצר רע נדמה לכל אדם לפי מדרגתו. יש אנשים שיצר רע נדמה להם כזבוב. זאת אומרת, הם לא פונקציה, מה שנקרא בשבילו. הוא מעורר בהם את התאוות הפשוטות והזולות, וככה הוא מסבב אותם על האצבע. אבל יש כאלה שהם רוחניים. ואז יצר רע, איך הוא מתחסה? איך הוא מתחפש? הוא מתחפש תלמיד חכם. זה מחלוקת בדברי חז"ל, מסכת סוטה כמדומני, כן? בעניין של המפגש של יעקב עם שרו של עשיו. אז יש מחכמינו שאומרים שיצר רע נראה ליעקב כזבוב. ויש אומרים שהיה נראה לו כמה? כתלמיד חכם. מסביר השם ישמואל שלמעשה יצר רע ניסה להפיל את יעקב דרך שתי הדברים. גם דרך תאוות, כמובן תאווה לא כמו תאווה אצלנו, אנשים פשוטים, אבל גם דרך התאוות לעורר בו איזה צד יצרי, אבל יותר מזה הוא ניסה לעורר בו, כן? להתלבש לו ברוחניות שלו. ברוחניות להתלבש לו. לגרום ליעקב שהוא ישתמש ברוחניות כדי ליפול באמונה. רוחניות. זה דבר מוזר, אבל יש אפשרות לעשות דבר כזה. יש הרבה אנשים שהשתמשו ברוחניות שלהם כדי לצאת לתרבות רעה, כדי להמיר את דתם, ואחרי זה עוד שימשו בחצרות הכמרים והמלכים, כאילו, בתור כאילו שטוענים נגד עם ישראל, ונלחמים נגד חכמי ישראל. את כל הרוחניות הם לקחו לשם. אנחנו מכירים הרבה סיפורים, שבתאי צבי, אותו האיש, הרבה טיפוסים כאלה יש. ויצר הרע מחבב מאוד מאוד לתפוס אנשים בעלי נשמות גדולות. ככל שאדם יותר רוחני, הוא נתון יותר בסכנה. ככל שאדם יותר רוחני, הוא צריך ללמוד יותר מוסר. כי אם הוא לא ילמד מוסר, כל הרוחניות הזו, אפשר לקחת אותה למקומות איומים, ולהמציא עוד דת. לא מספיק נצרות, לא מספיק זה, עוד דת אחת להמציא. שנוגדת את עם ישראל, שנלחמת בסגולת ישראל. אנשים רוחניים, ראו, הוזהרתם. ככל שיותר רוחני, יותר מוסר. על כל כפית של רוחניות, שתי כפיות של מוסר. כדי שזה לא יסתיך לי למקומות לא טובים. כדי שאפשר יהיה להפנות את כל האור והעוצמה הרוחנית הזו למקומות של 13 מידות, של מידות טובות. אחרת, אנחנו כבר לא יודעים. לא יודעים כבר מה יצא עם האדם הזה. כבר לא יודעים. לא יכולים בטוחים לגביו. לא יכולים בטוחים לגביו. יש הרבה אנשים רוחניים בעם ישראל, לאו דווקא דתיים. הם מגיעים למקומות קשים, קשים, קשים. מצטרפים לשונאי ישראל היותר גדולים. ולוחלים, לוחמים מלחמת חורמה נגד מדינת ישראל. מכפישים אותה. מלאיבים בעם ישראל. דברים איומים, מה שקורה. וזה אנשים בעלי כישרונות בלתי רגילים. אבל יצרם סובב אותם לאצבע הקטנה. לחבור לשונאי ישראל היותר גדולים. להילחם בעם ישראל מבית ומחוץ. בתעמולה מרושעת. כן, ובהתנגדות איומה לממשלה מכהנת, כן, לדעת העם, התאמרות איומה בדעת העם, להכניס פה את שונאי ישראל, ללחוש באוזניהם כל מיני עצות טובות נגד עם ישראל. ועוד, 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 ועוד. אלו אנשים בעלי כישרונות בלתי רגילים. אבל הוא כולה כבר מזמן. מגויסים לתאים של התעמולתיים של דאש וכל אלו. לא באותה שפה. שפה כמובן מאומלנת, מאוד אקדמית, מאוד... אבל זה אותו הדבר בדיוק. זה מביא לו אותם התוצאות. יושב לך איזה סעודי, יושב לך איזה איראני, פותח את ערוץ 2, ויש לו כבר חומר עכשיו לכמה שבועות. חומר תעמולה. חושב לך איזה ישראלי, מלוקק כזה בברלין, וכותב ספר נגד עם ישראל, ומצדיק את האנטישמיות. דבר נורא ביום, ואחרי זה הם מפרסמים את זה בכל האוניברסיטאות, כל הפרופסורים, שונאי ישראל, בכל האוניברסיטאות, קונים את הספר הזה, ספר חובה. כן? ומי כתב אותו? יהודי שיושב ברלין. מוזיקאי, נאור, איש מחשבה, פילוסוף. וכל שונאי ישראל קופצים על הספר הזה, ומרבים במחיר. הם טוענים שזה המסמך המדעי היותר נפלא לאנטישמיות שנכתב עד היום, אפילו יותר מהיטלר, אפילו יותר ממיין קאמפ. ויש לראות בזה תעודה מופלאה ונדירה, בהיות כותב הספר יהודי בעצמו. ככה אומרים. אתה תופס מה קורה פה בכלל. הוא אדם מאוד חכם, האדם הזה. מאוד נאור, מאוד מוכשר. מוזיקאי בחסד, ג'אג'יסט מדהים, כן? סופר, כותב ספרים. לא פשוט. אז לכן, לא להתפלא על כך שהנוחיות נמצאת גם ברבדים הגבוהים. גם שם מצוין. כן. גם שם מצוין. מעניין, כאשר שבתאי צבי, שם רשעי מרכב, עשה את כל פעולותיו בעולם, ודימה שהוא המשיח, ונמשכו אחריו מאות אלפים, כן, בטורקיה, איסטנבול וגלילותיה, וגם רבנים גדולים הצטרפו, מה שהזכיר את מחלוקת קורח ודתו, שקורח עצמו גייס 250 אנשים חכמים גדולים, ראשי סנהדראות כדי לתמוך בהתנגדות שלו למשה רבינו. קצת מזכיר את זה. אותו שבתאי צבי, שם ראשי מרכב, גם הוא, כן, הלכו אחריו המון המון מבני ישראל, ולא רק זה, גם תלמידי חיים גדולים. כמדומן שהיו שם איזה 150 ראשי ישיבות, כן? בטורקיה, שהלכו אחריו, ולא רק בטורקיה, גם באזורים הקרובים לטורקיה, ויצא שמעו, אנשים אגב מכרו את הקרקעות, מכרו את הבתים שלהם, גירשו נשים נוכריות, וכולם היו מוכנים ללכת אחרי החמור. השופר והחמור הלבן שבתאי צבי לירושלים. עד כדי כך. הייתה מצוקה גדולה, מצוקה מאוד מאוד גדולה בעם ישראל באותה תקופה. ולא ידעו מה לעשות נגד האיש הזה. כל מי שהיה נפגש איתו, תלמידי חיים גדולים, ראשי ישיבות, מדברים לו כמה מילים, מורידים את הכובע ומצטרפים אליו. זו הייתה מצוקה שקשה לתאר. וגם היו שולחים, התחילו לשלוח אז, התחילו גם לשלוח כל מיני חכמים מפולין, כדי שיבחנו אותו, לעשות לו מבחנים. כל מיני חכמי זוהר כאילו, שעשו לו מבחנים בתורת הסוד, למה בקיא בצורה בלתי רגילה בתורת הסבור, בזוהר הקדוש. כן? שכל מי שהיה מתווכח איתו, ממש כקוף בפני אדם, היה מבייש אותו. תוך כמה דקות היה מתברר לו שהוא בעצם אפס פסים. כל מי שהיה מתווכח איתו. השלחו איזה חכם פולני אחד, גם בקיא בתורת הזוהר. 10 דקות, רבע שעה התווכח איתו, השתגע, יצא מדעתו. הפולני הזה, פשוט יצא מדעתו. סובב לו את הראש, ככה סובב את הראש. סובב לו את הראש. בקיצור, שמעו ככה, החכמים היותר גדולים, החכמים היותר גדולים, השח, כן? זה לא היה, זה היה בח. הבח. או, לא, זה לא היה בח, זה היה תז. כן, כי במה אני חותנו של הבח. התז. שמע על הדבר הזה, שלח כמה תלמידים שלו לשם. אגב, באותה תקופה, כיוון שהוא עשה בלגן גדול שם, בטורקיה, אז הפכה הטורקי, מה עשה? הוא טען שאותו שבתאי צבי עשוי לגרום למרד וחוסר שקט במדינה. כן? איך אומרים? צרפת בלי יהודים זה לא צרפת. כן? עשרות אלפים, עשרות אלפים של יהודים, מכרו שדות, גירשו נשים, ורק התכוננו לעלייה לירושלים, זה התחיל לעשות בלגן במדינה. מה עשה הפחר הטורקי? לקח אותו, הכניס אותו בית כלא, באיזה מבצר, באי הדרדנלים, שם, בתוך הים, ואפשר לאנשים חשובים לבוא לבקר אותו. היה צריך להגיע עם סירה, ולחזור עם סירה, הוא היה מאפשר לאנשים חשובים, וזה, לבוא, לבקר. ותלמידי התז, נשלחו על ידי רבם הגדול לתז, כדי לברר ולספר להם את הנהגותיו של שבתאי צבי. תשבו איתו, אל תתווכחו איתו בכלום, רק תסתכלו איך הוא מתנהג. לא לשאול אותו כלום. הם הגיעו לשם, הגיעו עם הסירה, נכנסו פנימה, התיישבו שם. ראו אותו, שוכב פרקדן וקורא בזוהר הקדוש. שוכב פרקדן על הגב, וקורא זוהר הקדוש. ורשמו את ההתנהגויות שלו. רשמו. שפת גוף, מבט עיניים, הצורה שהוא קורא על המיטה, חזרו לרבה, הוא רוצה להתווכח איתם, לא יכולים להוציא מילה. שט, כלום. ספרו לי. אז הם קוראים את הסעיפים. שכב על המיטה, פרקדן, כן? וקרא בזוהר הקדוש. באותו רגע אמר התז, שבתאי, צבי, שקר, הוא. כך אומר. באותו יום, או יום לאחר מכן, הזמין אותו הפכה הטורקי, שבתאי צבי אמר לו, תסתכל, יש לך שתי ברירות. יש לך פה כובע ירוק, כובע של האסלאם, יש לך פה חרב. או שאתה מתאסלם או שאתה מת. ואז הוא התאסלם. ואז נודע הדבר הזה בטורקיה וגלילותיה. ויהודים נכנסו לדיכאון נורא והיום. זה היה משבר שאין כדוגמתו. המשבר הזה עוד המשיך להדהד לאחר מכן. אחרי עשרות עשרות שנים שהופיע כוכבו הגדול של הרמח"ל, והתברר שהרמח"ל עומד נסתר ומקבל כל מיני ידיעות ממלאכים, אז חי עוד באותה תקופה אחד מהלוחמים הגדולים משבתאי צבי. ושהוא ראה את כל הסיפור של הרמח"ל, הוא נדלק עליו, וואי 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 וואי. כן, שרפו את כל הספרים של הרמח"ל, 101 ספרים, 100 ספרים שרפו של הרמח"ל, דברים שהוא כתב אותם על פי מגיד ומלאכים ונשמות קדושות, המתגלה לו אברהם אבינו, יעקב אבינו, דוד המלך, כל מיני דברים כאלה. הוא כתב מפי מגידים, ספרים, 100 ספרים לפחות. כן, שרפו לו. ויצא חרם גדול על רמח"ל, שאסור ללמוד מתורתו ואסור לו ללמד. כן, אסור לו ללמד. ואז הוא הגיע לאמסטרדם וכתב את מסילת ישרים שמה, תוך כדי מלאכת, היה עוסק בליטוי של יהלומים, אז הוא כתב את ספרו מסילת ישרים שמה, באותו מקום. ומשם עולה לארץ ישראל, היה פה כמה שנים, שנתיים, ומת הוא ובני ביתו במגיפה שהייתה בצפת, באותם שנים. אבל תראו מה זה ההשפעה עצומה הייתה לכל הסיפורים שבתאי צבי. כן? אבל, מה רוצה להגיד? כאשר חזרו התלמידי התז לרבם הגדול וסיפרו מה שסיפרו, ברגע שהם ראו שהוא שוכב פרקדן ולומד זוהר קדוש, מה שווה כל לימוד הזוהר שלו? זה כבר הייתה ראיה, מעבר לכל ספק, שבתאי צבי שקר הוא. אין שום ערך לרוחניות שלו. זו רוחניות שכולה מתועבת, מלוכלכת ביצר רע. וכמו שבאמת קרה, שהוא יתאסלם לאחר מכן. יתאסלם. עד לאן הדברים מגיעים? טוב, המציאות אין אישה מושלמת. אמרנו, זמן רב, זמן לא רב, עשוי לחלוף מתחילת הנישואין, הוא כבר עומד את דרגת מסירותו של הבעל לאשתו במבחן. כן? כבר בתחילת הנישואין, כבר ביום הראשון לצבא, כן? שהגענו באוטובוס מלשכת הגיוס בטבריה, נסענו לתל השומר, וטרף מיד שיחסנו לתל השומר, התחלנו לטעום טעמו של צבא. מדהים, תספורת, אוי, מה היה לסערי, מה היה לסערי, סערי. סערי הגולש, היה לי פעם, לא תאמינו. ספרים לך את הסערות, נותנים לך מדהים, יש לך מספר אישי, אתה מתחיל לטעום טעם של צבא, של שלשות, של זמנים, כולם לאוטובוס. נסענו מתל השומר ל-906, שם ליד פריה, מעל מגדל. נכנסנו לבסיס, והיה לילה חורפי וגשום. הסמל שלנו כבר, פותחים את הדלתות של האוטובוס, הסמל צורח, צרחה מלמטה, כולם למטה! וואי, 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 לילה ראשון בלי אמא. וואי, התחלתי להרגיש מה זה צבא. לא תיארנו לעצמנו, שיחקנו בחיילים. שנה שלמה, שיחקנו בחיילים, לא הבנו מה זה. אתם חושבים שאתם תזכו לתואר בנחל בני משקים בחינם? בני משקים, מה זה בני משקים? נפלים של טייס, שייטת, כן? היו באים לשם, אתם תזכו בתואר בני משקים בחינם? וואי, חרדתי משהו. כבר עומד במבחן המסירות. חביבי, הורידו לך את השערות, נהפכת כאחד האדם. קדימה, תתחיל לרוץ. תפוס אלונקה, תתחיל להזיע, קרא את עצמך. זוגיות, במובן מסוים, מהרגע הראשון של הזוגיות, שלום חייל. שלום. אני המפקדת. לא שהיא המפקדת. עצם נוכחותה משיל מעליך את בגדי האזרחות. את כל האשליות, אם אתה מבין מה זה נישואים בכלל. על המקום. זמן לא רב עשוי לחלוף. לפעמים זה קורה, מתחת לחופה זה לא קורה, שמה שוררת רוח מאוד רומנטית מתחת לחופה. והם תולים עיניים אחד בשני, כאילו מדובר פה באיזשהו ירח דבש אינסופי. בלוף אחד גדול. גם בחדר ייחוד. איך אני מעודד להתחתן. ועוד איך אני מעודד להתחתן. אדם שהוא לא נשוי, אין לו שום סיכוי להיות בן אדם. באמת. כן? אני רק אומר, אתה שירת ביחידה קרבית. גם אני שירתי. רבים פה מהיושבים. לא משנה. הרבה אנשים כאלה. זה לא פשוט. הרבה אנשים יודעים יפה שהמבחן האמיתי שלהם היה בצבא. והם לא מתכוונים להטיף, לא להתגייס לצבא. מה פתאום? הם אכן חושבים שזה היה המבחן האמיתי ביותר שלהם, וזה מסייע להם להיות עכשיו אנשים יותר אחראיים, יותר יודעים לדחות סיפוקים. הם מסוגלים לגור פה במכון מאיר בחדר של 10 תלמידים בקומה עילית. בזכות מה? קשה מאוד לאמריקאים מפונק לגור בצורה כזו. כל הכבוד לאמריקאים שמגיעים שם בתים טובים באמריקה וישנים פה בתוך החדרים האלו. כל הכבוד להם, אמן לי. אבל ברוך השם, גם אותה מניעה איזו רוח גדולה של תורת ארץ ישראל וציונות, נכון? בשום פנים ואופן, אין ללמוד מדבריי שלהתחתן זה לא כדאי. רק צריך לסלק את האשליות. זמן לא רב עשוי לחלוף מתחילת הנישואין. הוא כבר עומד את דרגת מסירותו של הבעל לאשתו במבחן. בוחן בר אור. בוחן בר אור. עליות מתח. שכיבה צמיחה. קדימה. בוא נראה אותך. אגב, זה לא מאמץ פיזי. ממש לא. זה לא מאמץ פיזי. רק שימי לשפוך פח. אופ, נזכרתי שלא שפכתי אותו היום. הבטחתי לאשתי, לא שפכתי. לא משנה. אבל... זה לא מאמץ פיזי, זה מאמץ נפשי. לפעמים זה יותר קשה מפיזי. לא הורגלנו במחשבות כאילו. לא הורגלנו מספיק מחשבות כאילו. לצמצם מחשבות לטובת הזולת, להשקיע בו מחשבה, מאמץ. כן? לא הורגלנו למהלך רגשי כזה. רגישות והתחשבות, עד כדי כך. זה לא שהתעלמנו פה מהחברים שלנו, אבל לא הורגלנו לחיות בתוך בית ששם צופים אלינו. צופים, כן? לתשומת הלב שלנו. זהו. כי אליך היא נושאת את עיניה. כי אליו הוא נושא את נפשו. ביומו תיתן שכרו. כי אליו הוא נושא את נפשו. בעל הבית הוא המשלם שלו. הוא המחיה אותו, בעל הבית. אתה מאחר למשכורת? הוא מצפה למשכורת ממך? האישה מצפה למשכורת מהגבר. לא רוגלנו שאנחנו משלמי המשכורות. לא רוגלנו לזה. אנחנו אנשים טובים. אבל לא הורגלנו שאנחנו משלמים את המשכורת בעוד שנה שלמה. כבר עומד דרגת מסירותו של הבעל לאשתו במבחן. טוב, עד לכאן. פעם הבאה נמשיך.